עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלט, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו מציינים חצי שנה לפרוץ המלחמה הקשה הזו והמלחמה המוצדקת הזו. יומיים לפני חג החנוכה כף ג' בכסלב נפל הלוחם עמית בונצל, השם יקום דמו, בקרב לא פשוט. אבל לאחר נפילתו מתגלים מילים שהוא כתב, שורות שהוא כתב, דברים שהוא חשב, ואולי דברים שהפכו לצוואה. חצי שנה אחרי פרוץ המלחמה אנחנו קצת חוזרים אחורה וקוראים בין היתר את השורות שהוא אומר, עלינו לסיים בניצחון מוחץ. הוא גם כתב איפה הוא חושב או דמיין שהוא חושב שנמצאים החטופים, על המקומות שהוא בהם הוא נמצא, על הקרב עצמו, וכך הוא כותב ממש יומן בתוך המלחמה עצמה, כאשר הכותרת היא, אסור שזה יהיה לשווא, צריך לסיים בניצחון. חצי שנה אחרי, קשה לומר אם אנחנו בדרך לניצחון, ניצחון מוחץ, איך ייראה הניצחון הזה? ואנחנו חוזרים אליך, אבא של עמית, איציק, שלום.
שלום, שלום, שלום.
עוברים הימים, השבועות, החודשים, קודם כל איך אתם?
קשה, קשה מאוד. עוברים, הימים לא עוברים, השבועות לא עוברות, עוברים חודשים לא עוברים. זה לא פשוט בכלל, לא פשוט, אירוע מטלטל ש... איך להכיל אותו, איך לא מצליחים להבין בכלל את זה שעמית נהרג ולא יחזור ואין עמית בבית, וממש ממש לא פשוט.
אף אחד לא יכול לעמוד במקום הזה או בהרגשות האלה. זה המחיר הכבד שיש אי פעם בעולם ever.
כן, כן, אף אחד לא יכול להבין, קשה לנו להעביר, ואי אפשר להעביר לאנשים את ה... אי אפשר להעביר את כמות הבכי והדמעות שלא פוסקות מאז שזה קרה, ומה
זה כל דבר, זה כל בוקר מחדש, זה כל רגע.
כל רגע, אתה יושב מדבר, אתה בפגישה, אתה יושב לאכול, אתה... כל רגע הפרצוף של עמית לנגד עינינו, והחוסר הקשה הזה, הגעגוע הצורב,
החלל,
זה משהו שלא, אי אפשר להסביר את זה לאף אחד, אי אפשר.
מגיע פסח עוד מעט, ומחשבות על ליל הסדר, והמשפחתיות.
לא, למה פסח, ליל הסדר, כל שבת, השעות הקשות ביותר ככה של... של יום שישי לקראת שבת, ועמית כשהיה מגיע מהצבא תמיד היה שם בקולי קולות מוזיקה חסידית לקראת שבת. הוא ידע איך להכניס את
האווירה, את הבית לאווירה,
את הבית לאווירה, והוא היה שר והיה מזמר, והוא ידע שירים חסידיים שאתה לא מבין מאיפה הוא למד אותם, אבל הוא כל כך אהב את זה. הוא היה לו קדושה לילד הזה, קדושה שאי אפשר לתאר אותה.
ממש. קודם כל, היום יש לו קדושה. הרבה יותר מה שהייתה לו בחייו.
כן, אתה יודע, אנחנו די מרגישים שיש מישהו למעלה שמסדר את הדברים פה.
בלי זה, אתה יודע, בלי זה אין באמת דרך להתמודד, אין דרך לחיות. כלומר, בלי האמונה, אני לא, באמת קשה לי להבין איך אדם בלי אמונה יכול לשרוד או לעבור את החיים כיהודי, עזוב כישראלי, במדינת ישראל, בארץ ישראל, עם המלחמות, ובטח באובדן כזה.
תראה, יש הרבה שאלות של אמונה. הרבה
זה מאוד בסדר.
שאלות לקדוש ברוך הוא. כן, 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 רק מספר לך ומשתף. זה לא מספיק שאתה אדם דתי ומאמין, ולעבור את זה כאדם דתי, זה עוד יותר קשה, זה לא יותר קל, זה עוד יותר קשה מאדם שלא מאמין. כי אתה שואל את השאלות, אתה שואל את השאלות הקדוש, את השאלות הקשות לקדוש ברוך הוא, ואתה שואל ושואל, ולא מקבל מענה, והכל מאוד כואב, ואתה, איך אומרים, כששני הבנים, נדב ועמית, לחמו 62 יום בעזה, התפללנו והתפללנו, ושמנו את מבטחנו בקדוש ברוך הוא, והיה לנו הרבה מאוד אמונה שהוא ישמע אותנו, שהוא יחזיר את הבנים שלמים, לא רק את הבנים שלנו, אבל כל אחד מתפלל על הבנים שלו ועל כלל הבנים בעם ישראל. אבל וזה פתאום, אתה רואה שאבא למעלה בשמיים לא בדיוק נהנה לבקשות שלך, וזה לא איזה בקשה.
איציק, אז קודם כל, אתה יודע, השאלות הן שאלות, וזה בסדר לשאול, ואנחנו נמצאים בדור ובתקופה של הסתר פנים, אנחנו לא יודעים באמת את חשבונות שמיים ונסתרות דרכי הקל, אבל בוודאות מה שאנחנו יודעים, זה שהוא בחר דווקא מכל כך הרבה אנשים, דווקא בעמית, או דווקא באו, ודווקא בשם אחר או באדם אחר, לא סתם, זה לא סתם הרי. אנחנו יודעים מה זה הישארות הנפש, אנחנו יודעים שהעולם הזה הוא פרוסדור, יש המשך אחר כך. ושבא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ואומר, אני רוצה לחפש את השושנים, את המיוחדים, לא לפי מה שאנחנו שופטים, מה זה נקרא מיוחד, החיוך או הכישרון, זה דברים באמת חיצוניים, יש נשמה שאנחנו מתקשים לעמוד את גודלה ואת עוצמתה. ובורא עולם יודע למה הוא לקח, את מי הוא לקח, ולמה הוא בחר בעמית, ולמה דווקא ביום הזה, ולמה התפילות שלכם כן התקבלו, כי אולי הוא היה צריך ללקח בצורה אחרת, עם איסורים אחרים, בסיטואציה אחרת, והתפילות שהתפללתם אמרו, ביטלו את הגזרה הזאת, ואמרו שתהיה פה מיטת נשיקה, באבחה אחת, או בצורה כזו, או בצורה אחרת, אתה יודע, אין לנו באמת בסוף תשובה לכל שאלה, אבל מלמעלה מלמעלה, בא הקדוש ברוך הוא הכל יכול, בורא העולם שרואה את הנשמות, הוא אומר, אני בוחר בעמית. אותו אני צריך קרוב אליי. עכשיו ההורים שלו...
מה, מבחינתו הוא עשה את הבחירה הכי נכונה. הוא צריך...
הוא תמיד עושה את הבחירות הנכונות.
נכון, אבל אתה יודע, אנחנו בני אדם, ויש קושי.
בוודאי, מה השאלה בכלל?
מה שמחזיק אותנו באמת זה השאלות מול השאלות של האמונה, מה שבאמת מחזיק זה השורשים שמהם באנו. עץ האמונה שלנו נטוע עמוק 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 באדמה, עוד מאי שם בהונגריה של הסבא, סבא של סבא של סבא של סבא, שעברו ימים קשים, וגם פה בארץ ישראל. ואני אומר שזה בסדר, הגזע הוא מאוד 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 חזק, ולפעמים מותר שהעץ קצת יתנדנד, נופלים כמה עלים, אבל אני אומר, הגזע...
אתה אומר, התמונה הגדולה, ההיסטורית, המפוארת של העם היהודי, חזקה הרבה יותר מטלטלה, קשה ככל שתהיה, אבל בפרופורציות הנכונות, היא כמה עלים שנופלים מהעץ.
נכון. בדיוק, כמו שהסבד, ולכן אני עוד אומר, יש לנו במה להיאחז, ויש לנו איך להחזיק גם כן את הדורות הבאים. השאלה היא זה לא רק המוות או הפרידה מעמית, השאלה היא מה אנחנו פה, בתור אחים, בתור יהודים, עושים עם הדבר הזה. לא יכול להיות שהדבר הזה יהיה לשווא, לא יכול להיות שאנשים לא יבינו שהקדושים האלה נפלו בשביל שנמשיך לחיות פה יחד. אם לא נהיה יחד, פשוט לא נהיה. ומה שקורה בשבועות האחרונים, ובמיוחד בשבוע שעבר, פשוט מעציב אותנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר כמשפחות שכולות, שאתה חוזה שוב בשידור החוזר של מה שקרה פה לפני שמחת תורה. אתה רואה השתוללות של קבוצה קטנה, שמזיקה לכל עם ישראל, מזיקה לכל עם ישראל, וזה מעבר, אני אומר השתוללות, זה מעבר להשתוללות, התמונות האלה ממאה שערים, והתמונות האלה מבני ברק, והתמונות האלה מלב ירושלים, שיורקים על שוטרים וזורקים לפיד, ורוטפים אחרי יהודי שלבוש בבגדים של חרדי, בלי לדעת מי הוא ומה הוא, אולי הוא בכלל משפחה שכולה, אולי הוא בכלל לוחם, והמעשים האלה מעציבים אותנו מאוד מאוד מאוד. אנחנו ואני רואה את, את הדברים ברחוב, ואני שומע, ואנשים מדברים איתי מכל קצווי הקשת הפוליטית, דתיים, חילונים, ימין ושמאל, ודווקא יש לנו אחדות בעם. יש אחדות בעם, והקצוות האלה, אני, הסבים השופטים האלה...
היתרון היחיד שיש לקיצוניים זה הקולניות, זה ההשתלטות על השיח. הצעקות האלה, נכון, אומנם זה מתי מעט. כן.
מי שאשם בזה, ואני אומר את זה בכל מקום שאני מופיע, מי שאשם בזה זה אותם ערוצי תקשורת, כן, שההשתוללות הזאת מקדמת את האינטרסים שלהם, שכל האינטרס שלהם הוא להפיל ממשלה כזו או אחרת. זה כל האינטרס שלהם. ואם עבור האינטרס הזה אנחנו נהרוג אחד את השני פה, ולא נהיה ביחד, העיקר אצלהם המטרה מקדשת את האמצעים. וזה מאוד מאוד כואב לנו, מאוד כואב לנו, כי אתה יושב בבית ואתה אומר, רגע, שילמתי את המחיר הכי כבד, שאף אחד לא יכול להבין את המחיר הכבד הזה, כן? ובסוף מה אני רואה לנגד עיניי? עוד הפעם יהודים מכים יהודים, עוד הפעם יהודים מתקוטטים עם יהודים רק בגלל אופן הלבוש של אותו יהודי. האם אני לא חוזר לסבא של הסבא שלי אי שם בהונגריה שיקרו אותו כי הוא לבש בגדים של חרדי והיו לו פאות? כן, אני חוזר לאותם רגעים קשים של ההיסטוריה, ואני אומר, רגע, שם הם היו בהונגריה, הנאצים רדפו אותם. פה הבן שלי נהרג כמו עוד 604 חיילים אחרים כדי שזה לא יקרה. כדי שהתמונות האלה לא יחזרו על עצמם. ואני פותח את הטלוויזיה ואני רואה אדם רץ עם מקל אחרי יהודי חרדי, וכוונה אני מדגיש את הסיפור הזה שנגד עיניי, כי זה הכי כואב לי.
זה נתפס כאיזשהו אלמנט אנטישמי כזה קשה, וזה קורה בין יהודים. עם חולצה של אחים לנשק, אחים, המילה אחים.
אחים, איזה אחים, אבל אני אומר לך שוב, אתה יודע, עמית ונדב, בני הבכור שחזר בשלום, שניהם לחמו ביחידות מאוד מובחרות, ושלושה ארבעה ימים אחרי שעמית יצא מהקיבוצים, אחרי לחימה מאוד מאוד קשה, שהוא גם זכה להחזיר במשך 62 יום, הוא החזיר את כל החיילים שלו בצוות, הלוחמים שלמים ובריאים, אבל כשהוא יצא מהקיבוצים, הוא דיבר איתי בטלפון, והוא אמר לי, אבא, מה שראיתי שם לא מתקרב למה שהיה בשואה, תגיד להם שיסגרו את יד ושם. אלה הדברים שהוא אמר לי, מה שהוא ראה לנגד וואו. עיניו. ואנשים יודעים את זה. וגם אותם כאלה שקוראים לעצמם אחים, ראו סרטים, ראו סרטונים, ראו במה העם שלנו עבר בשביעי לאוקטובר, איך שרפו ואנסו וחתכו ושחטו, ועדיין הם ממשיכים עם אותה דרך, עם אותו רעש, ועם אותו ניסיון לחסל את העם היהודי. הרי מי יחסל אותנו? הגויים לא יחסלו אותנו. אנחנו נחסל פה אחד את השני אם נאפשר לאותם פורעי חוק, אותם יהודים שבאים להכות יהודי אחר, נאפשר להם את הדבר הזה, אז ככה אנחנו נגמור. ואני ועוד רבים כמוני החלטנו לעשות מעשה, ועשינו מסיבת עיתונאים באר הרצל. תחשוב, אני לא זוכר מאז קום המדינה, כן, שמישהו עשה מסיבת עיתונאים בבית קברות. באר הרצל, כמה מטרים מהקבר של בני עמית ומהקבר של ההורים האחרים. ומשם הוצאנו כל זעקה, אנא ממכם, תפסיקו עם הדברים האלה. אנא ממכם, תראו את אחד את השני כאחים קודם כל ולפני הכל. וקראנו לאמצעי התקשורת לא לתת להם את הבמה שאותה הם מקבלים, כי הם מיעוט שבמיעוט שבמיעוט. אבל לחזות בתמונות הכואבות האלה, שבשעה שחיילים, לוחמים בעזה, באותו שעה שהיו את המאומות האלה בירושלים, נהרגו ארבעה חיילים, אלה שהביאו אותם היום לקבורה. אתה יודע, האדם שעובר אסון, או שמע על אסון, שואל את עצמו, איפה הייתי באותה שעה שקרה אותו אסון? ואני, כשעמית נהרג, עמית נהרג בעיני ראשון של חנוכה, בשעה 11 בבוקר, שאלתי את עצמי, איפה הייתי בשעה 11 בבוקר? הייתי ברכב, הייתי בדרך ללקוח, ושמעתי ברדיו את הוויכוחים, כי אין כספים לחרדים, לא כספים לחרדים, ממש ממש ויכוחים נוקבים, ובאותה שעה בדיוק, כדורים פילחו את גופו של בני, באותה שעה ירו בעמית, שהוא הסתער על, 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 על חוליה של מחבלים. אז צריך להבין מה קורה פה, אנחנו בשעת מלחמה, יש זמן ועת, וזמן נכון
להתעסק, לכל זמן ועת,
כן. להחליף ממשלה, כן, להחליף ממשלה, לא להחליף ממשלה. אנחנו חייבים, חייבים להבין שברגעים האלה שאני ואתה מדבר, נורות יריות בתוך עזה, ויש לנו שם חיילים, ילדים שלנו,
והאיראנים, האיראנים מתכננים את התכנונים שלהם, וכל אויבינו מסביב, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. בוא נראה את כל התמונה, להבין שאנחנו פה חיים בנס, ואם לא נהיה אחד עם השני, ואם לא נתמוך ונחזיק אחד בשני, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלנו, ולא משנה מה אנחנו חושבים על ה ועל דה, להתאחד סביב הדבר שמאחד אותנו כאן, וזוהי היהדות. הרי המחבלים באו לכאן כי אנחנו יהודים, הם לא פרצו לפריז, הם פרצו לארץ ישראל, הם צעקו אטבח אל יהוד.
סבא שלי נהרג באוידוננש בהונגריה, כי הוא היה יהודי. אחרי 75 שנה, עמית בונצל, חייל בצבא הגנה לישראל, נהרג כי הוא היה יהודי. אותו מחבל שירה על אותה חוליה שנלחמה בצוות קרב של עמית שלי, ופצעה שם עוד 8 חיילים באופן קשה מאוד, הם ראו מולם יהודים. התמונות לא השתנו.
בדיוק.
הכוונה והרצון להרוג יהודי לא השתנה, למרות שיש לנו פה מדינה, ולמרות שיש לנו פה צבא חזק, אבל יש את הנשק שזה אף עם לא יוכל לזייף, גם אם יהיו לו את המוחות הכי הכי חכמים בעולם, והוא נשק האחדות. אי אפשר לייצר אותו באף מפעל, ואי אפשר לייצר אותו בשום מדינה. ועם הנשק הזה של האחדות, אנחנו יכולים לנצח הכל, וננצח הכל, כי יש לנו עם מדהים. ואני אומר לך, אני לא יהודי חרדי, אני אדם דתי, אבל אני ראיתי את כמות החרדים, שאני לא יודע, היו בצבא, לא היו בצבא, שבאו לנחם אותנו, הגיעו אלפים אלינו הביתה, ואחר כך ראיתי את החום והאהבה שקיבלנו דווקא מאנשים חרדים ודווקא מאנשים דתיים. ורק בפורים הזה, קיבלנו משלוחי מנות מאלעד ומבני ברק, אנשים שם, משפחות שאנחנו לא מכירים. והם כתבו על גבי משלוח המנות. אנחנו מבקשים להגיד תודה לעמית ותודה לכם. משפחת זה וזה מבני ברק או מאלעד, לא מכירים אותם, לא יודעים מי, לא מצליחים לאתר אותם, אבל זה היופי של העם היהודי, זה היופי שלנו באחדות שלנו. ואני אומר לך, אני פוגש חילונים, אני פוגש דתיים, אני פוגש חרדים, העם, רוב רובו של העם מבין את עניין האחדות, רוב רובו של העם מבין שאנחנו כעת בעת מלחמה, אחד נלחם, השני לומד, השלישי יושב ואומר פרקי תהילים, כל אחד עושה בדלת עמותיו את מה שהוא יכול. והוויכוח, להתגייס, לא להתגייס, הכל בסדר, מותר להתווכח. אבל כל עוד אנחנו מתווכחים בתוך המשפחה, ושומרים על אחדות המשפחה, הכל יסתדר לנו בסוף. ולנו, המשפחות השכולות, מאוד 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 כואב המאבקים האלה. כי בסופו של דבר, על מה הדבר נמדד אצלי, הדבר נמדד האם המוות של עמית היה לשווא או לא היה לשווא. ואני עושה הכל,
ואני שומע את מה שאתה אומר, איציק,
לא,
ואני שומע את הלב שלך יוצא בכל מילה, ואת הנשמה שלך זועקת.
אני אומר לך את הדברים עם דמעות.
אני מרגיש שאני איתך לגמרי. קודם כל חיבוק גדול מכל עם ישראל.
את הדברים עם דמעות. העם חייב להיות מאוחד, אנחנו חייבים, אם לא לנו לפחות לקדושים האלה, שבגיל 20, 21, 22, נגדעו החיים שלהם, והחלומות, וכל התכנונים. ולכן, אני אומר, את עמית שלי, אני לא אכניס תחת החופה, ורבים לא יכניסו את הבנים שלהם תחת החופה, אבל אנחנו צריכים כולנו להתכנס תחת חופה אחת של עם ישראל, חופה אחת גדולה, ולקדש אחד את השני, ולכבד אחד את השני, כדי שלפחות אנחנו המשפחות השכולות נראה את התוצאה הסופית בעוד כמה חודשים, בעוד שנה, שהעם פה לא יתפרק, ומותר לחשוב שמאל, ומותר לחשוב ימין, הכל בסדר. אבל לא במחיר של לפרק את הכל, ולא במחיר של לדרוך על כל הקברים של כל החללים הקדושים האלה, לא לדרוך עליהם, ולא לשכוח אותם. הם צריכים להיות הדבק המאחד בינינו. כשמישהו הולך להתווכח, או כשמישהו הולך להקות יהודי אחר, לפני שהוא מרים את היד, שיראה את הפנים של עמית שלי, ופנים של עוד 604 לוחמים שנפלו בקרבות למען עם ישראל. ואנחנו מתחננים. זה לא סתם קלשאה, זה לא סתם סיסמאות. אני אומר לך את זה מדם ליבי ומדם ליבם של הרבה מאוד משפחות שכולות. אנחנו מתחננים אליכם, מתחננים אל העם. תירגעו, תקשיבו אחד על השני, אל תכעסו, תתווכחו בצורה מכובדת, ובואו נהיה מאוחדים וננסח את אומות העולם.
לגמרי. איציק, אני רוצה לחזור יחד איתך ככה לסיום, לאחד מימי השישי, שעמית מגיע הביתה, ומכניס את כולנו לאווירה של שבת, אמנם יום ראשון היום, אבל בכל זאת, עשינו ככה תחקיר קטן, והנה אחד השירים שאני בטוח שככה יצלצלו לך באוזניים.
תודה לך שאנחנו, מאז שעמית...
מה?
אני אומר, מאז שעמית נפל, אנחנו נוהגים בכל יום שישי.
כן, גיבור אחד שמסר את נפשו על קדושת השם.
כל יום שישי אנחנו מקפידים להגיע להר הרצל ולשים את השירים האלה שעכשיו שמת ולעשות קבלת שבת עם עמית, כדי ששם בשמיים יקבלו את השבת ביחד. תודה רבה.
יחד איתו האבות הקדושים, יחד איתו הסבא מרומניה והסבא של הסבא מרומניה, יחד איתו מיליוני עודים מוצלים מאש שרוקדים יחד איתו שם לקראת שבת, בכל שבת. תהיו חזקים, תהיו חזקים. הדברים שלך, דברים שאני חושב שהנה עוד סיבה למה נבחרתם לשליחות הזו, שלא ברצונכם, שהייתם מראש מבטרים על שליחות כזו, אבל אחרי שנגזרה הגזרה, הקידוש השם, עוצמת המילים, האחדות של עם ישראל, זה דברים שאי אפשר לעמוד אותם בכלל, את העוצמות שלהם. שלא תדעו צער, אנחנו איתכם, איציק, יחד עם כל המשפחה. מחבקים.
תודה רבה, תודה.
תנוחמו מן השמיים.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
עכשיו אנחנו עם בני סבתי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מתנצלים ככה על עיכוב הרעיון, היה לנו פה אב שקול ששחט לנו פה את הלב ואת הדמעות. טוב, בוא נעבור לענייני איראן. אתה עוקב אחרי הרשתות שם, אתה בקי במה שקורה בתוך איראן. אנחנו שומעים באמת איומים רשמיים של כל הצמרת האיראנית. אוקיי, ואתה מרגיש שזה אמיתי?
תראה, זה הרבה יותר אמיתי. אנחנו פגענו בעצב המאוד רגיש שלהם, פגענו בכמה אנשים שהיו באמת אמונים על כל המהלך הטרוריסטי האזורי האיראני. אלה שאימנו, חימשו, לא באו לבקר פעם בחודשיים והלכו ועודדו קצת את הכוחות של חיזבאללה או חמאס. לא, הם היו מוצבים שם כבר עשרות שנים. הם ממש פיקחו על כל משלוח של נשק, של אנשים. דיברו עם משטר אסד, היו אנשים שיכלו לקטוח את הדלתות והצילו אפילו את המשטר של אסד במלחמה הפנימית שהייתה שם. ידם הייתה מגועלת בדם של הרבה מאוד יהודים וישראלים במהלך השנים האלה, ואפילו התהדרו לפני כמה ימים באופן מאוד מפתיע, הם הודו שהגנרלים האלה היו מעורבים גם בתכנון של 7 באוקטובר, ככה שתבין ש... המהלך שקרה הוא אמיתי, מצד שני, המהלך הנגדי קרה, והוא מאוד מאוד כואב לאיראנים כנראה. לכן האיומים הרבה יותר אמיתיים מהפעם הקודמת. אבל מה הבעיה של האיראנים במקרה הזה? הרי אנחנו כבר בתוך מלחמה, חצי שנה, כבר חווינו הרבה מאוד דברים. והיכולות שלהם לא עולות על היכולות של חמאס או חיזבאללה, במיוחד חיזבאללה, עם כמות הנשק שיש שם. ולכן העניין הזה של לירות מאיראן או לא לירות מאיראן זה לא כל כך משנה. זה ממש לא משנה מאיפה אנחנו הרי חוטפים את הטיל. היכולת של הטיל זה הדבר החשוב. וכל עוד הצדדים לא רוצים להחריף את המצב, למשל חיזבאללה באמת שומרים על איזה סף כזה, לא שהם אוהבי יהודים, אבל בכל זאת הם לא רוצים להחריף מבחינת עצמם, שאנחנו לא נחזיר להם פי כמה וכמה. לכן גם האיראנים יהיה מאוד מאוד מפתיע אם הם ייכנסו, וגם בגלל החדשות של השעות האחרונות, שאם ישראל הולכת לסוג של הפסקת אש, ואולי יש עסקה קטנה או גדולה של חטופים, ואז יהיה מצב מאוד מוזר שאיראן תנקום כשאף אחד אחר לא נמצא בחזית מול ישראל. זה יהיה מצב מאוד מאוד מוזר, כי גם חיזבאללה אחרי שחמאס יעשה הפסקת אש, גם
אבל חיזבאללה... אבל בוא גם נאמר עוד משהו שחשוב להכניס למשוואה, איראן, כן. בניגוד לכל השאר, פעולה שלה תביא גם את ארצות הברית ואת בעלות בריתה לאירוע. בניגוד לחמאס או חיזבאללה.
נכון, וזה קו שבאמת הרבה מאוד שנים לא נשבר. בסוף מלחמת איראן-עיראק, האיראנים הרגישו כאילו סוג של היבריס, גאווה כזאת, וקצת ניצחו את האיראקים, אז חשבו שהם יכולים גם ככה לנצח על התזמורת של האזור, והתחילו לשגר טילים לעבר... בשנת 87-88 שיגרו כמה רקטות ימיות כאלה לעבר אוניות אמריקאיות. אמריקאים לא עושים חשבון, תוך כמה ימים הם הכריבו את חיל הים האיראני. לא היה חיל ים איראני אחרי הדבר הזה, ואחרי כמה שבועות אחרי זה האיראנים הפסיקו את המלחמה לגמרי, למרות שלפני כן הם היו המנצחים. הם יצאו בשן ועין מהסיפור הזה, ולכן האיראנים מכירים את הסיפור הזה, הם יודעים אותו, הם זוכרים אותו, הם יודעים את המחיר הכבד מאוד שהם עלולים לשלם. עכשיו יכול להיות שיהיה פה משהו, אתה יודע, והכמות פה במקרה הזה חשוב, אם יירו באמת משם, אם זה יהיה שני טילים, אז אולי ישראל תתחשב בזה ותתעלם מזה, אולי אם היא באמת גם ביכולות שלה, ביכולות של ישראל הן מדהימות בתחום של יירוט וניטרול. אז אם באמת זה לא יעשה נזק, אולי ישראל תחשוב לעצמה, רגע, אולי לא כדאי להמשיך עם זה. אם זה יהיה 50 טילים, זה סיפור אחר. אתה מבין, האיראנים תלוי באיזה סוג של מצב רוח הם נמצאים עכשיו. אם הם עוד פעם חזרו להיבריס, יש בו בעיה. יש להם בעיה, יותר נכון, כי אנחנו, בסדר, אנחנו ננטרל, אנחנו נשתקם, הכל, אבל איך הם יקבלו את התגובה, זה יהיה באמת סיפור אחר לגמרי.
מעניין מאוד, בני סבתי, מנהל רשתות חברתיות איראניות, בין היתר מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות האיראניות.
כן.
ליתר דיוק, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. חיים ילין, שלום חיים.
כן.
מה שלומך?
שאלה קשה.
חצי שנה, אה? תשמע, חצי שנה. חצי שנה.
זה חצי שנה קשה, שאני יכול להגיד לך, הכל הפך להיות פוליטי, החטופים פוליטיים, המשפחות החטופים פוליטיים, המצוות של פדיון שבויים הפך להיות פוליטי, לא תעמוד על דם רעך, זה הדבר היחידי הטהור בכל האירוע הזה, של אנשים שעזבו את ביתם, מיוטניאל, מלוד, מתל אביב, מחיפה, מכל מקום, ואני אומר לך, בתוך ברי, קרוב ל-40 אזרחים וחיילים נהרגו, כדי שאנחנו נוכל לצאת מהממדים החוצה. זה הדבר היחידי, הטהור, יחד עם כל הלוחמים, שכל יום נופלים ברצועת עזה, ושאני לא מצליח להבין, אני אומר לך, בכאב עמוק, איך 120 חברי כנסת ממשיכים בפוליטיקה ובפגרה, כשהיום קוברים 4 חיילים. באמת, אני אומר לך את זה, אני לא מצליח להבין, ואני שמעתי את הלחימה אתמול, וכבר שמעתי את המסוקים, ואת המטוסים, ואת כל מה שאתה רוצה, והפער
איך
הזה...
איך הגענו לזה, חיים? אבל מה...
בדיוק,
מה...
הפער הזה
מה,
בין,
איך?
בין
מה,
אנשים...
מה זה, זה? זה יצר לב האדם? זה מה? זה אנשים רעים? הרי כולם עם כוונות טובות...
אני רוצה להסביר לך, הפוליטיקה מתעסקת בפוליטיקה. ואנחנו בני אדם מחפשים ערכים, מחפשים תקווה, מחפשים באמת משהו שהוא טהור יותר, נקי יותר. וזה לא קורה. זה לא קורה, כי הכל הופך לפוליטיקה. פוליטיקה זה עכשיו. עכשיו הם רוצים. עכשיו זה. עוד מעט מגיע ניצחון. אוטוטו מגיע זה. אוטוטו... אנשים מפוחדים. אנשים מפחדים. השביעי לאוקטובר עשה משהו לביטחון האישי ולתחושות הביטחון שיש לאנשים. ופתאום אנחנו עומדים מול דבר כזה, ואין אף מנהיג שמסתכל קדימה ואומר, חברים, אני אומר לכם, זה ייקח זמן, אבל בסוף הכל יהיה טוב. אף אחד לא מעיז להגיד, כי זה רחוק. לפוליטיקאים לא מתאים הרחוק הזה.
המילים האלה לא יכולות לצאת מפה של פוליטיקאי.
לא, אבל אני הבנתי שאם אתה רוצה לתת תקווה לאנשים, אם אתה רוצה שיהיה לך מדינה שהיא אור לגויים, וחברה שהיא חברת צדק פנימית, אתה חייב את הקיצונים להעיף ולבנות אחדות של בני אדם עם ערכים. כי אחרת אנחנו לא ראויים לכל מי שנפל, ובטח ובטח לא למשפחות השכולות. וזה אחד הדברים הכי, הכי, הכי כאובים. 100 אנשים נרצחו בבארי. שרפו להם את הבתים. יש לנו עוד חטופים. איפה היה דבר כזה? במדינת ישראל. איפה במדינה שלנו, בבית שלנו, במיטות שלנו, איפה? וחצי שנה עברה, והכאב לא מרפא, ואני אומר לך, אני מסתובב בבארי, אני גר בבארי, אני חי בבארי. אני רואה לפעמים, יש לי תחושה שיש מחבלים מאחורי הפח, ואני אומר לך את זה. ומצד שני, אני רואה בכל מיני פינות ירוקות ופורחות ו... והריח של הדרים, אתה יודע, יש את הפריחה של האביב הזאת. אני רואה את הנשמות. אני רואה את הנשמות מסתובבות.
וואו.
וזה ההתמודדות, כשאתה שואל אותי מה שלומך, זה, 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 זה. זה הפריחה מול הרצח. ואז אתה מגיע לכל מיני אירועים, שאתה מבין שבסוף אתה יכול לעשות הסכם עם אויבים, עם ירדן, עם מצרים.
חיים, בוא לא ניתן לזה לנצח.
הסכם עם רוצחים.
בוא לא ניתן לזה לנצח. בוא, אתה יודע... עזוב רגע את הפוליטיקאים, אנחנו בני אדם, אנחנו יהודים, אנחנו אחים, אתה לא יהודי דתי, אני יהודי חרדי, אני גר בירושלים, אתה גר בבארי, ואני אומר, אתה יודע, אני מרגיש שאתה אח שלי הרבה יותר מכל פוליטיקאי אחר.
רגע, אבל בגלל שאנחנו, יש לנו דברים משותפים, אני אגיד לך מה משותף לנו, מצוות של אדם לחברו. אנחנו יודעים, גם אם אנחנו לא חושבים אותו דבר, לשמור על חברות. אתה יודע כמה חברים שלי הולכים להפגנות, ואני אומר להם, אני לא מסכים איתכם, אבל אני מוכן לתת את החיים בשבילהם, כי הם חברים, נולדנו ביחד, אנחנו ביחד גדלנו. זה לא קשור, כל אחד יכול לחשוב אחרת.
תחשוב מה שאתה רוצה, אבל אנחנו יהודים, אנחנו בסוף נולדנו לעם אחד, יש לנו אבות משותפים, רודפים אותנו בגלל היהדות שלנו. הרי המחבלים נרצחו לכאן ולא צעקו להחליף את הממשלה, הם צעקו התבחל יהוד.
ממש ככה. וכשהגיעו לכאן ורצחו את מי שרצחו, לא שאלו אל מי כל אחד הצביע. זה לא עובד ככה. אתה מבין שהפוליטיקה נכנסה לכל מקום, לכן דרך אגב מי שעשה את התיקון זה לא הממשלה ולא 120 חברי כנסת. מי שעשה את התיקון זה עם. כי אתה מדבר איתי ואתה מראיין אותי, ואני יודע שאיתך ועם הרבה מאוד אנשים, עם מיליוני אזרחים במדינת ישראל, יש לי שפה משותפת, גם אם אנחנו לא חושבים אותו דבר.
לגמרי, לגמרי.
אבל זה...
מתי
אבל
יהודים זה... חשבו אותו דבר? מתי? זה בסדר. תקשיב,
בוא אני אגיד לך, משהו ש... המצווה של פדיון שבויים,
כן.
היא... שמשתמשים בה בצורה פוליטית. הרי מה זה הדבר הזה? יש לך נשמות בתוך רצועת עזה. אתה צריך להגיע לעסקה. אני ישבתי עם יהדות התורה.
שהן נמצאות שם בגלל מחדל שלך, בגלל מחדל, בגלל שהפקרת אותם. הם לא שם כי...
לעשות את התיקון הזה. כן. לעשות את זה, את המינימום הזה למען המשפחות, למען זה, שיהיה סדר פסח, אתה יודע, שלפחות...
אמן.
הם יוכלו לשבת מסובים ביחד באותו שולחן. זה אחד הדברים הכי חשובים. ואני אומר לך, אנחנו אוטוטו פסח, אוטוטו פסח.
ליל הסדר בעזה, זה באיזה מנהרה.
המזל שלנו, כעם היהודי, אני אומר לך את זה בכאב לב, שמשה הוציא אותנו ממצרים, יכול להיות מישהו אחר לא היה מוציא אותנו בכלל. זה בדיוק הסיפור. אנחנו צריכים מנהיג שיוציא אותנו מהמצב שאנחנו נקלענו אליו, שכולנו ביחד נוכל ללכת אחריו, אבל הוא צריך להיות זה שמאחד את כולם, לא מפצל, ממש לא. ורוב העם נמצא שם במקום הזה של להיות ביחד, לא יעזור כלום.
כן.
אין מה לעשות, זאת
משה
המציאות.
רבנו היה ענב אנחנו... מכל אדם, ועליו נאמר ויר בסבלותם, הוא ראה בסבל של השנים מתוך ענווה, ורק מהמקום הזה אפשר להצמיח מנהיגות.
אז, אבל זה בדיוק, זה הסיפור, היהירות, האליטיזם, כן. כל הדברים האלה צריכים להיעלם. אנחנו חייבים את המילה הזאת ששמרת, קוראים לה ענווה, את הפשטות הזאת, את הערכים האלה הפשוטים, שלא מסובבים לנו את הראש.
אצלנו, אתה יודע, בתנך זה נקרא כוחי ועוצם ידי, זה אחת המידות הרעות, החילות הרעות שיש בעולם, ביקום, זה אדם שאומר אין עוד מלבדי, אני.
אז אני אגיד לך משהו, בסדר? כי אני רוצה גם לסיים במשהו שהוא תמיד נותן לי את התקווה
הזאת. קדימה, תחזק אותנו.
לפני שבועיים אחרי הלחימה שהתחילה 7 באוקטובר, זרענו את החיטה. זרענו חיטה עכשיו... אני אסביר לך משהו על זריעת חיטה. זה לא הזריע עצמה. זה זה שאתה תוכל לקצור. זאת אומרת, זה זה שאתה זורע משהו, ואתה עוד 4 חודשים, אתה מבין שאתה הולך לקצור את זה. אתה מאמין בזה.
הזורעים בדימה ברינה יקצור.
בדיוק. מה אני מנסה להגיד לך? אנחנו חייבים, חייבים, גם ברעיון הזה ובכל מקום שאנחנו נמצאים, לזרוע את התקווה הזאת, כדי שעוד 4 חודשים... עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3, נהיה עם מאוחד, כי אחרת אין תקומה למדינת ישראל.
אמן, 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 אני חותם על כל מילה. לוחץ לך את היד מרחוק, חיים ילין, פס הקול של התקווה הזו, אחרי האסון הכבד. בשורות טובות, בהצלחה, תודה רבה על הדברים כאן.
תודה.
נצא להפסקה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
הרבה נושאים אחרים שרצינו לדבר עליהם הערב לא הספקנו, נשתדל לעשות את זה מחר בימים הקרובים. שעה מרגשת שעברה עלינו, ותודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר, תודה לנתי שולמן בהפקה. בשורות טובות, בניסן עתידים להיגאל בעזרת השם.